דף י"ב עמוד ג', שנכנס אדר מרבין בשמחה, כן, שמחה אל התורה, אה? כל שכן קבלה. אז אנחנו באמצע מהדורת עניינה, כמו שאמרנו, דף י"ב עמוד ג', נתחיל, כן, שורה מתחילה ועל כן. ועל כן לא נתפשט ונמשך האור רחב אל תוך החלל, רק דרך קו אחד דק לבד, ודרך הקו הזה נמשך ויורד אור אינסוף אל תוך החלל העגול שהוא הנאצל, ועל ידי כך מתדבק המעציל בנאצל יחד ולא עוד, נקודה. ככה צריך לומר, ככה הגרסה יותר יפה, כמו באוצרות חיים, שהמקור של הדרוש הזה זה מספר אוצרות חיים. אז עוד פעם בוא נקרא. ועל כן, אנחנו דף י"ב בדיוק באמצע עמודה ג', ועל כן, 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 רק שנייה, הנה נקרא, נחזור עוד פעם. ועל כן, לא נתפשט ונמשך האור רחב אל תוך החלל, רק דרך קו אחד דק לבד, שהרב קורא לזה צינור או משהו כזה, ודרך קו הזה נמשך ויורד אור אינסוף אל תוך החלל העגול שהוא הנאצל. כל החלל הזה הוא בחינה של נאצל, ועל ידי כך, זאת אומרת, על ידי שהאור אינסוף יורד דרך הצינור דווקא, והצינור נכנס אל תוך החלל שהוא הנאצל, על ידי כך מתדבק המעציל בנאצל יחד ולא עוד. זאת אומרת, הנקודה פה היא לא במקומה, אלא צריך לשים אותה אחרי מילת עוד. נכון? ועל ידי כך מדבק המעטיל בנאצל יחד ולא עוד, נקודה. כמו שהעיר בזה כבר בספר פצח יהודה, שככה גם הגרסה בספר אוצרות חיים. במקום אלא אף על פי, אנחנו נאמר ואף על פי. ואף על פי שכל האצילות הגול, ככה יותר יפה לגרוס. ולא עוד, נקודה. ואף על פי שכל האצילות הגול והאינסוף מקיפו מכל צדדיו בשווה, עם כל זה, אותו המקום הנשאר דבוק בו ממש ונמשך ממנו ראש הקו הזה, נקרא ראש האצילות העליונה. וכל מה שנמשך ונתפשט למטה יותר נקרא תחתית האצילות. ועל ידי כך נמצא שיש בחינת מעלה ומטה באצילות. ואם לא כן, לא היה בחינת ראש ורגליים מעלה ומטה באצילות. כן, זאת אומרת שאם אז החלל הוא עגול ו... הקו נמשך מן האינסוף, הוא מדובר באינסוף, אבל על ידי שהוא מסתיים באיזה נקודה, על ידי שהוא מסתיים באיזה נקודה והוא לא חוזר להתדבק באינסוף, אז יש לי ראש, אז המקום הכי קרוב הוא נקרא ראש, ויותר רחוק הוא נקרא אמצע, תוך, והתחתית שלו נקרא סוף. בסדר, זה כוונת הרב.
כלומר, הצילות העליונה להבין מהצילות הרגילה?
כן, זאת אומרת, לא כוונת הרב פה לעולם האצילות.
זה עבד ורק?
שהרי הוא מדבר על המקום הרבה יותר גבוה מעולם האצילות, אלא הצילות, הכוונה מלשון הפרשה. איך אמר לו עשיו הרשע ליצחק אבינו? הלא הצלת לי ברכה. הצילות זה לשון הפרשה. זאת אומרת שהמושג של דבקות באינסוף, המושג שהכי מגדיר לי דבקות באינסוף ברוך הוא, מתוך ארבעת המושגים שנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אז המושג שהכי קרוב זה אצילות. בריאה זה כבר יש מאין. אצילות זה הפרשה, אומרת להוראות כל כך על הקרבה של עולם האצילות, אלא אינסוף ברוך הוא, אז אנחנו קוראים לו אצילות כדי כל שהוא נעצה, לכוונה הוא מופרש משם, הפרשה, המשכה. אבל לא הכוונה פה לעולם האצילות, כי הרב הרי מדבר פה במקומות הרבה יותר גבוהים מעולם האצילות. אז דברי הרב פשוטים ומובנים. עד כאן, פחות או יותר גם עמדנו על זה במהדורה בתרה, שזה בתחילת הענף בית. עכשיו הרב ממשיך, והנה, שורה מתחילה ומטה באצילות. והנה האור הזה מתפשט תוך החלל הזה. הנה הוא נחלק לשתי בחינות. האור הזה המתפשט תוך החלל הזה, הנה הוא נחלק לבית בחינות. האחת הוא שכל האורות שבתוך החלל הזה מוכרח הוא שיהיה בבחינת עיגולים אלו תוך אלו. ההכרח לדבר הרב לא כתב כאן במהדורת עניינה. נחזור רגע. והנה האור הזה המתפשט תוך החלל הזה, הנה הוא נחלק לבית בחינות. האחת הוא שכל האורות שבתוך החלל הזה מוכרח הוא שיהיה בבחינת עיגולים אלו תוך אלו. למה מוכרח שהחלל הזה יהיו עיגולים אלו תוך אלו? אז הרב לא הסביר לנו למה מוכרח. אבל מי שזוכר, יפה מאוד, מי שזוכר בדף י' א', סוף עמוד ג', הרב כן כתב למה מוכרח. תראו רגע, מי שיש לו עת חיים. ומי שאין לו צריך לחזור בתשובה שעד עכשיו אין לו עץ חיים. אבל הנה, דף י' א', סוף עמודה ג', אני רציתי לצלם את הדף הזה שלמי שעדיין לא השיג, אבל בעוונות אני לא הספקתי. אבל לא נורא. בדף י' א', סוף עמוד ג', הרב כותב, והנה שורה מתחילה מנקודה, 10 שורות בערך מהסוף, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה לסוף נקודה נמצא יחקה ובפני שמקום החלל הוא היה עגול מכל סביבותיו וכו', לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. והסיבה הייתה, שזה בעצם עונה למה הרב כותב פה מוכרח שיהיה עיגולים תוך החלל, לפי שכיוון שאור האין סוף שווה בהשוואה גמורה, ואמרנו שעל דרך המשל התמונה שמציגה לי תכלית השוויון זה תמונה של עיגול, והאין סוף שווה בתכלית השוויון, אז לכן להמחיש לי את המושג הזה אני מצייר עיגול. הוכרח גם כן, זה כן, הרב מזכיר פה את המילה הוכרח, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים וכו'. אז הרב מסביר את זה, מי שרוצה יסתכל בלשון הזה טוב טוב לאט לאט. רק ההכרח כבר הסברנו שמפנה שהאינסוף הוא שווה בתכלית השוויון, והתכלית השוויון שאני יודע להמשיל אותו בצורה של תמונה, ציור, אז אני מציג אותה בצורת עיגול. והאינסוף ברוך הוא סילק את אור החסד שלו על ידי גילוי כוח הדין בצורה של עיגול, זאת אומרת בצורה שוויונית, בצורה שתכלית השוויון, אז הוא סילק אותו לאט לאט. אני סילק אותו, סילק, עד שנעשה עיגול חלל ענק. אז לכן הרב אומר, מוכרח שהוא יהיה בצורת עיגולים. ו... אז עוד פעם, האור הזה מתפשט תוך החלל הזה, הנה הוא נחלק לבית בחינות. אחת הוא שכל האורות שבתוך החלל הזה מוכרח הוא שיהיה בבחינת עיגולים אלו תוך אלו. והמשל בזה, אור ספירת הכתר, כתר זה הספירה הכי גדולה בשיעור קומה של 10 ספירות. אור ספירת הכתר עיגול אחד, ובתוך עיגול זה עיגול חוכמה. העיגול היותר קטן, כלומר הכדור, כן? העיגול הזה הוא חלול, יש לו חלל, אז הוא כדורי. הוא לא רק עיגול, אלא הוא כדורי. ובתוך עיגול זה עיגול חוכמה, וכיוצא בזה, עד תשלום יהיו עיגולים שהם 10 ספירות דעה. זאת אומרת, באופן כללי, המציאות הזאת של הצמצום הראשון שעשה אינסוף ברוך הוא, שהסתיר את אור החסד שלו, או כלשון הרב צמצם את אור החסד שלו, כתוצאה מגילוי כוח הדין, שזה בחינת המלכות שבמלכות, כמו שהרב כותב עץ חיים דף פיתת עמוד ג' בחלק ב', אז זה גרם אפשרות קיום לזולתו וכוח מוגבל לאפוקי מהאינסוף, שהוא כוח בלתי מוגבל. הכוח המוגבל הזה הרב מתחיל לדבר על אותו בגלוי וקורא לזה 10 ספירות של אדם קדמון. 10 ספירות של עולם הראשון מתוך 5 העולמות הכלליים קוראים לזה אדם קדמון.
צמצום גם היה בסדר כזה?
כלומר,
ספירה כזאת ועוד ספירה ועוד ספירה, כמו שבבניין.
יכול להיות שבעומק הדברים כן. יש הרבה פרטים בסוגיה הנוראה של הצמצום הזה, של שער א' בעץ חיים. יש הרבה פרטים שלא מבוארים בכתבי מוערכו בכלל, אבל הם מבוארים ביתר שאת בספרים אחרים, כמו למשל בספר הקדוש ויקהל משה. ויקהל משה, שם הוא מדבר על הסוגיות של הצמצום בצורה הרבה יותר עמוקה ופרטנית, בצורה הרבה יותר מסוכנת, כי הוא מכניס גם כן פרטים מתורתו של רבי ישראל סוג. אז מי שרוצה להעניק בזה יכול להסתכל למשל בספר הזה, או בספר עמק המלך. ויקהל משה, הוא מדבר על זה ביותר צורה שאפשר להבין שם טוב מאוד. אבל לגבינו שאנחנו מנסים, איך אמר הרב הירא שאלה לגבי איזה פשט בספר הזוהר, אמר הלוואי נספיק להבין דברי הרב, הלוואי 70 שנה הספיקו לנו להבין עץ חיים, אחר כך נתעסק דברים יותר גבוהים, אבל בגדול מה שכבודו העיר בעומק של הדברים ייתכן שכן.
הרב אמר לנו
שאומרים
שעברו שהצמצום שהאינסוף כאילו הוציא את האור, אז הוא הוציא אותו כאילו וכיגע כל בלם כל פעם, בלם וככה נצרו הכלים.
יכול להיות.
שאלו
שיצא את העיגולים, עוד עיגול. לפי מה שמוערכו מסביר, לפי הדרך שהוא רוצה לסבר לנו את האוזן, אז הוא משתמש במושגים האלה, שתחילה היה כתר, ואחר כך חוכמה, ואחר כך בינה. אז אנחנו מסבירים את זה כבר שזה היה שלב אחרי שלב. כל פנים על דרך המשל, ייתכן שהכל נעשה כרף עין. בסדר? עכשיו, אז הרב אמר שהוכרה להיות החלל הזה בצורה של עיגולים אחד בתוך השני, והרב, הוא דיבר בדרך משל, בקיצור, ואמר שיש שם 10 עיגולים שממלאים את כל החלל. עד תשלום יהיו עיגולים שהם 10 ספירות לאדם קדמון. אז יש 10 עיגולים בתוך החלל, כן, זה החלל. אז יש 10 עיגולים, 1, 2, כן, מכאן 10 עיגולים, כמובן שהם שווים, 10 אחד בתוך השני, העיגול הכי גדול זה כתר, העיגול הכי קטן, מלכות של אדם קדמון. עכשיו, ואחר כך יהיו עיגולים אחרים, בתוך העיגול הכי קטן של עולם אדם קדמון, שזה עיגול המלכות של אדם קדמון, יש 10 ספירות, מהכתר עד המלכות. אז בתוך העיגול של המלכות של אדם קדמון, יש עוד 10, אומר הרב, והם 10 ספירות דעתיק. פה הרב כבר נכנס למערכת יותר פרטית של פרצופים. בהתחלה הוא דיבר על עולם. זאת אומרת, מי שמחזיק את התרשים הזה, אז יש פה תרשים שמציג 5 עולמות, ויש את בצידו את הטבלה שמראה את הציור של 5 פסופים. זה מערכת פרטית שנמצאת בכל עולם ועולם. כל עולם הוא קרוב מ5 פרצופים. אז הרב התחיל באדם קדמון. אז אחרי שהוא סיים את 10 ספירות של אדם קדמון, אז הוא היה צריך לעבור לעולם האצילות. אם הוא מדבר בעולמות, אז הוא היה צריך להמשיך באיפה שהוא מדבר. אבל בעולם האצילות הוא החליט לדבר בפרטות. הוא החליט לקחת את עולם האצילות ולפרט אותו לפרצופים. בסדר? הרב יכל לקצר ולומר, אחרי שהוא סיים את 10 ספירות של אדם קדמון, לעבור 10 ספירות של עולם האצילות. בסדר? אז פה הוא החליט לקחת את עולם האצילות ולפרט אותו למערכת של פרצופים. מה, עוד פעם? אדם קדמון דיבר עליו באופן כללי שיש לו 10 ספירות. ואת עולם האצילות הוא לקח ופירט אותו ל6 פרצופים. 6 או 6, תכף נדבר על זה. בסדר? אז זה לא משנה למעשה. בוודאי שגם באדם קדמון יש 5 פרצופים. אין הבדל. כל עולם הוא כלול מ5 פרצופים. בעולם האצילות הרב פירט אותו ל6 פרצופים.
בעצם
המלכות של האק, העתיד
בעצם של האצילות זה
המלכות של האק? משהו כזה, משהו כזה.
במלכות יש
10 או 20? בכל ספירה יש 10. המלכות של העולם העליון היא הופכת להיות עתיק בעולם התחתון. אז זה לא מדויק לחלוטין. נראה את זה בעזרת השם בדף י"ז. בעת חיים דף י"ז עמוד ראשון, הרב מסביר שם כמה פרטים שהם לא בדיוק מה שאנחנו מכירים בגדול, שהמלכות של העליון היא נעשית עתיק של התחתון. בסדר? עכשיו, הרב ככה כותב. אחר כך יהיו עיגולים אחרים והם 10 ספירות בעתיק. בתרשים של המערכת של 5 פרצופים לא כתוב כאן את עתיק, כתוב כאן רק 5 פרצופים מעריך ולמטה. בנה שכאן מעריכים 5 בחינות, כנגד 5 בחינות של הוויה. כיוון ששם הוויה הוא כולל רק 5 בחינות. קוץ ו4 אותיות. קוצו של יו זה 4 אותיות. אז ממה לעתיק הוא למעלה מהקוץ של היו. הוא בחינה נעלמת יותר. קוראים לזה פנימיות הכתר. הכתר הוא נחלק לשני פרצופים. הוא נחלק לעתיק ולעריך. פנימיות הכתר קוראים לזה עתיק. חיסוניות הכתר קוראים לזה עריך. ככה הרב מזכיר לפעמים בכל מיני מקומות. זה קשור גם כדי חלוקת מהו בן, שהרב מבאר בשער י"ב פרק א', מי שיודע. אבל עוד נדבר על זה, כי יש בזה עוד הרבה פרטים בעניין של עתיק ועריך ביחד, שאנחנו כוללים אותם אחד עם השני. אז לפעמים מזכירים את עתיק, לפעמים לא מזכירים את עתיק. כמו שאמרנו גם מקודם, שעתיק, הרב כותב את חיים דת י"ז עמוד ראשון, למה הוא נקרא עתיק? שהוא נעתק מעולם עליון. עתיק ישמו שהוא נעתק. הוא היה מלכות של עליון, וירד לעשות ראש לשואלים. מזנב לעריות הוא ירד לעשות ראש לשואלים, וזה נקרא מלכות של עולם עליון שנעשית כתר לעולם תחתון. אז לפעמים הרב מזכיר את עתיק, לפעמים הוא לא מזכיר את עתיק. פה הוא הזכיר את עתיק, והם 10 ספירות דעתיק. אז אחרי שתיארתי 10 עיגולים, 10 עיגולים שהם 10 ספירות דעק, עיגול בתוך עיגול, אחר כך אני מצייר עוד 10 עיגולים, והם 10 ספירות של פרצוף עתיק של עולם האצילות. בסדר? עוד פעם, והם 10 ספירות דעתיק, כמובן דעתיק דעצילות. כיוון שהוא כבר סיים עם אק, 10 ספירות דעק. אז הוא עובר לעולם שמתחת לאדם קדמון. כמו בתרשים, העולם שאחרי אדם קדמון, אדם קדמון הוא נרמז בקוצו של יוד, במערכת של עולמות, אז הוא נרמז בקוצו של יוד. במערכת של עולמות, העולם שאחרי אדם קדמון, בחוצו זה עולם האצילות. שהר"ם מפרט את עולם האצילות לפרצופים, הוא התחיל למעלה מהאריך, הוא התחיל עם פרצוף עתיק. אז העתיק הזה מי הוא? עתיק דאצילות, נכון? זה 10 ספירות דעתיק דאצילות.
כל עולם יש
עתיד עליו? כן, כל עולם יש לו... כן, לעולם. כל עולם הוא כלול משישה פרצופים. חמישה פרצופים, ואם אני כולל את התיק, אז זה גם נוסף לזה שישה פרצופים. אחר כך בתוך יהיו ניגולים אחרים, והם 10 ספירות באריך אנפין. כן, אז פה כבר רואים את המערכת של החמישה, הרב יורד כבר על פרצוף אריך אנפין. אז בתוך 10 עיגולים של התיק, יש 10 עיגולים של אריך אנפין. ואחר כך בתוכם יהיו דיגולים אחרים והם יהיו ספירות דאבה. אלו תוך אלו עד סיום כל פרטי אצילות. פה מדובר על רמה אצילות, ספירו כל פרטי אצילות, או שנפרש אצילות, הכוונה לאו דווקא על עולם האצילות, אלא כמו שהרב הזכיר מקודם, שכל החלל הזה נקרא אצילות, נאצל, אז אנחנו נגיע לפה עד העשייה. ועשר ספירו, עשר עיגולים של הבריאה, ובתוכו עשר עיגולים של היצירה ושל העשייה. וכל עיגול מאלו יש אור מקיף אליו כמוהו, גם כן עגול אחר כמוהו. זאת אומרת, יש את הבחינה של העיגול עצמו, שהוא בחינה של כלי. הרב תכף ידבר ואיר את הדברים האלה. בחינה של כלי, תמיד שהרב מזכיר בחינה של כלי, זה כוח של דין. כן, זה משל להורות על שעוצר את כוח החסד. תמיד שהרב מזכיר מוצגים של כלים, אז כלי רוצה לומר כוח מסוים של דין. ואמרנו שהדין, המטרה של הדין הוא עוצר ומגביל את אור החסד מלהתפשט בלי קצבה ובלי להבחין, לא מידה וקצבה. אז הכלי הוא מגביל את אור החסד, הוא קוצב אותו, נותן לו איזה קצבה. אז הכלי הזה שנקרא נגיד עיגול הכתר באדם קדמון, הוא מגביל בתוכו כמות מסוימת של אור של חסד, של האור אינסוף ברוך הוא, נכנס בתוכו האור הזה, ולפי הכמות והאיכות שנכנס לשם, אנחנו רואים שזה כמות ואיכות שהכלי היותר קטן לא יוכל לסבול, אז לכן אני מעריך את הכלי היותר גדול בשם כתר. אני קורא לו כתר בגלל שאני רואה שאת הכמות והאיכות הזאת אני לא יוכל להכניס בכלי החוכמה. אז אני קורא לו עיגול הכתר באדם קדמון. עכשיו, איך הוא בנוי? על דרך המשל, איך הוא בנוי? כמו כדור גדול, ובתוכו יש אור שממלא אותו. אז הכדור עצמו, זה הכלי שלו, נכון? הוא מגביל את האור בתוכו, הוא לא נתן לו להתפשט. והרב מסביר פה שמחוץ לכלי יש אור מקיף שחופף עליו. צמוד עליו נמצא שהכלי הוא בינתיים ומבפנים יש אור פנימי ומבחוץ אור מקיף. בסדר? אז הכלי עצמו הוא מעטפת, נקרא לזה אמצעית, כן? חוצץ בין האור הפנימי לבין האור מקיף. זה מה שמתכוון פה הרב על הפשט.
הרב, האור המקיף
הוא מספירה
לספירה? מקו הישר?
מה?
האור המקיף
בא
גם מקו
הישר? כן, הכל בא מהאור אינסוף שנכנס דרך קו הישר. כל הבחינות האלה שאנחנו נדבר עליהן, על האור שנכנס בין בעיגולים, בין ביושר, מקיף, פנימי, חיצוניות, פנימיות, הכל בא כתוצאה מהבחינה הזאת.
איך הוא מקיף ונכנס דרך הקו?
מה הבעיה?
זה נראה כאילו הוא משהו פנימי.
כן, אבל זה לא בחינה של מקיפים של מקיפי היושר ביחידה. זה בחינה של מקיף שסמוך על הכלי. זה קצת דומה למקיף החיה. כידוע שהשערות של הגוף הם רומזים למקיף החיה. אנחנו נלמד לכמן בעזרת השם שיש שתי סוגים של אור מקיף. יש מקיף שמרוב הגודל של האור של האור בכלל יכול אפילו להתקרב למערכת של האור הפנימי. ולכן הוא עומד סמוך, הוא עומד רחוק מאוד ממערכת של האור הזה של האור הפנימי. יש מערכת של אור מקיף שהיא עומדת יותר קרוב, וזה המקיף שהרב מדבר עליו עכשיו. המקיף הזה זה... הוא מזכיר מאוד את התכונה של מקיף דחיה. מקיף דחיה זה אור שהיה בתוך הגוף. הוא נכנס בפנים ויצא חלק ממנו להתפשט מחוץ לגוף. אז יש לו מציאות. נכון. אז יש לו תכונות גם כן של אור פנימי שהוא יכול לשמש בתור אור מקיף סמוך לאור הפנימי. עכשיו, פה הרב מתכוון למקיף הזה שהוא סמוך על הכלי. זאת אומרת, מעל, מחוץ לכלי שנקרא כתר דאדם קדמון, יש אור מקיף.
לא המקיף הרגיל של דמורים?
לא, לא, זה לא המקיף הזה, זה לא המקיף הזה. זה המקיף שהוא סמוך ממש על הכלי. ממש הוא עוטף אותו.
בדוח יש להקליל?
כן, ממש, בצורה נוצרית.
זה מה שמקרים אנשים, אילה
ו... ש?
אילה של האדם.
זה משהו כזה, זה לא בדיוק זה, כי האילה של האדם יש לה פינה אחרת. אבל זה משהו כזה, כן, משהו שסמוך לגוף. עכשיו ככה.
איפה מגיע הרזה?
מה? הכל מדרך היושר, אמרנו. הכל נמצא באור הזה שמתפשט דרך הקו, משם נבנה כל המערכת הזאת. עכשיו ככה, כל עיגול מאלו יש אור מקיף אליו כמו. אז הסברנו מה הכוונה, זה כמו כדור שבתוכו יש אור פנימי ומבחוץ לא. יש גם כן את הבחינה של אור מקיף. אז יש.
מה הסיבה הרב שיש אור מקיף? איזה סיבה? אם יש אור שמחיית את ה... כמו
תקרא לזה,
הגוף,
חיה
אותו
בפנים,
למה אני צריך אור שהוא...
מפני שיש חלקים בגוף שמקבלים את ההגנה ואת ההערה שלהם דווקא מבחינת האור המקיף. יש לזה גם כן מטרות אחרות, קוראים לזה סיווג ביטחוני, אתה יודע, יש את המערכת של אחיזת החיצונים, יש את החשמל, חשמל של אימה, שהוא בחינה של אור מקיף במידת מה, מידה מסוימת. יש לזה הרבה תפקידים חשובים באור מקיף. ידע? כמובן, כמובן שזה משתנה. כמובן, יש לזה הרבה פרטים, אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו, מפני שאנחנו לא בסוגיה הזאת, אבל יש, זה גם כן קשור לעניין של חלוקה דרבנן, יש לזה הרבה עניינים שתלוי בעשייה של התורה והמצוות של האדם, איך הוא עובד את השם. ככל שהוא עובד את השם בצורה יותר מסיבית, כמו שקוראים לזה, אז ככה המקיף שלו יהיה יותר חזק ואיתן. יותר זך ונקיף. כן. כן, נכון, נכון, משהו. עכשיו ככה, אז אמרנו שיש אור פנימי ומחוץ לו את הכלי, כלומר שהאור פנימי בתוך הכלי ומחוץ לכלי, יש אור מקיף. אז יש שלוש בחינות בכל ספירה וספירה. נגיד, את הכתר, את האדם קדמו, יש לו אור פנימי ואור מקיף, ומה שחוצץ ביניהם זה העיגול, שזה הכלי של הכתר דאק. כמובן, אחר כך הרב אומר, אז עוד פעם, בכל עיגול מאלו יש אור מקיף אליו כמו, גם כן עגול אחר כמו נמצא, שיש אור פנימי ואור מקיף, וכולם בבחינת עיגולים. איך יודעים שזה מקיף וזה פנימי? רואים לפי הכלי. מה שבפנים יהיה אור פנימי, ומה שמחוץ לכלי קוראים לו אור מקיף. זה מה שעושה את ההבדל בין אור פנימי למקיף. מה? הכלי. אם האור בפנים, אז זה יהיה אור פנימי, ואם הוא בחוץ, אז רואים שהוא מקיף.
ובין גחת ובין מפלל עבור האור המקיף.
נכון מאוד, נכון מאוד.
שאלה אם יש שני חללים כאלה, אחד המקיף של ה... חיצוני ואחד מקיף של הפנימי.
לא, לא צריך בינתיים, על הפשט יש בחינה אחת שמקיף.
מה זה בין המקיף
לפנימי? אמרנו שכל בחינה יש לה את התפקיד שלה. האור הפנימי תפקידו לעשות את החיות שלו בתוך המערכת של הגוף, מה שנמצא מבפנים. והאור המקיף תפקידו להגן על הגוף, לעשות כל מיני פעולות אחרות שהאור הפנימי לא יכול לעשות. כמו שהזכרנו את המערכת של החשמל. האדם עצמו... יש לו מערכת חיסונית, קוראים לזה. המערכת הזאת בדרך כלל יובדת מבפנים, נכון? מערכת החיסונית עובדת מבפנים, אבל יש דברים שאדם גם כן צריך להגן על עצמו מבחוץ, נכון? וכמו למשל אדם, כמו שהרב, איך הרב הרב פינקוס, הרב השלום, איך אמר, שאדם שיש לו איזה בעיה באור, אז נגיד הוא הולך לרופא, אז הרופא נותן לו משחה. אז המשחה הזאת היא... מחסנת אותו מבחינה חיצונית, נכון? הוא מתחיל לעבוד מבפנים, אבל אם יש לו בעיה קצת רצינית, אז זה לא יספיק, לא צריך לתת לו גם כן כדורים, אנטיביוטים, כזה מופיעים אותו מערכת הפנימית. בסדר? אז יש כל אור, יש לו את הפעולה שלו. יש את הפעולה של אור הפנימי, שהוא עושה את זה מבפנים, ויש תפקידים שרק האור המקיף יכול לעשות. כמובן שהרב, אנחנו נלמד בעזרת השם, לאט לאט אנחנו נתקדם בחומר, אנחנו נרוויח עוד כמה פרטים, נלמד מה בפרטות האור הפנימי עושה, מה האור מקיף עושה, בעזרת השם. כולם בבחינת עיגולים, נכון? הרב חוזר, לפעמים הוא כופל את דבריו סתם. הכוונה רק בשביל חיבת הקודש, כן? והבחינה השנייה היא כך, עד עכשיו הרב דיבר בקיצור נמרץ על העיגולים. הוא אמר יש שתי בחינות, יש בחינה של עיגולים, הבחינה השנייה, עכשיו הרב יסביר, הבחינה השנייה הוא כך. כי הנה באמצע כל האצילות העגול הזה מתפשט דרך קו ישר, בחינת אור, דוגמת העיגול ממש, רק שהוא ביושר. ויש בו בחינת עריך אנפין ואבא ואמא וזון, וכולם ביושר. פעם, הבחינה השנייה היא, כלומר, עד עכשיו אני דיברתי על הבחינה הראשונה שהיא מערכת של עיגולים, הבחינה השנייה היא כך, כי הנה באמצע כל האצילות העגול הזה, כל החלל הזה שנברא, מתפשט דרך קו ישר בחינת אור, דוגמת העיגול ממש, רק שהוא ביושר, ויש בו בחינת עריך אנפין, ואבא ואמא, וזכר ונקבה, או זה ונוקבה. אז פה מי ששם לב, הרב הזכיר רק חמישה פרצופים. במערכת של העיגולים למשל, למעלה שקראנו, הרב התחיל מעתיק גם כן, נכון? הוא מנה את עתיק. אז יש פירוש חריף של הרב קרם שלמה, הרב שלום, הקרם שלמה רוצה לפרש, שכיוון שבמערכת של היושר, אז סדר ההלבשה היא שהעתיק הוא נכנס בתוך הריך, ורק הראש של עתיק מגולה, קוראים לזה ג' ראשונות דעתיק, רשת דלית ידע, שמשם יש בבו שערים כתוב, באחת המקומות שם, ראש מזמן דף מזיין, כתוב שם שנשמת משה רבנו היא מרשת דלית ידע. כיוון שנשמת משה רבנו הייתה מרשת דלית ידע, לכן גם כן מקום קבורתו לא נודע. כן, ירמוץ שהוא בחינה של רשת דלית ידע, שגם הבחינה הזאת של רשת דלית ידע, זו בחינה שהיא לא מוכרת, לא, יש בה הרבה בהספקות, הרבה אי ידיעות. אנחנו נלמד את זה לרשת שער י' ב' פרק ג' ה' ד'.
וזה
את הבחינה
הרמלית
ידע. מה?
של הדר.
כן.
רשת דלית ידע.
יפה מאוד. אז שאלנו, אמרנו שבמערכת של העיגולים הרב הזכיר את עתיק, ובמערכת של היושר הוא דילג על עתיק, הוא התחיל מעריך וקלה בנוקבד זה. כרם שלמה אמר, בגלל שביושר, פה הרב מאיר ביושר, ובמערכת של היושר העתיק הוא מתלבש בתוך עריך, ורק הגר שלו, הג' הראשונות, הראש של עתיק מגולה, והראש של עתיק היא בחינה מאוד נעלמת, לכן הרב דילג את עתיק במערכת של היושר, הוא רצה לרמוז את זה כאן. זה פירוש מאוד חריף. יש פירוש יותר פשוט של הרב בית לחם יהודה, שבסך הכל כוונת הרב פה להראות לנו מציאות של 10 ספירות. להראות לי מציאות של 10 ספירות, אני יכול גם להציג את זה על ידי 5 פרצופים. אני לא צריך להגיע גם לעתיק. ברגע שאני הזכרתי את עריך, אני כבר העליתי פה את הבחינה של הכתר. נכון? בואו בתרשים. בתרשים, המציאות של 10 ספירות, היא יכולה להתחיל גם מעריך. אני לא צריך להתחיל מעתיק כדי להציג מציאות של 10. אפילו אם אני מתחיל מעריך, כבר יש לי מציאות של 10 ספירות, כי עריך הוא כבר כתר. עתיק הוא פנימיות של הכתר, בסדר. אבל עריך הוא גם בחינה של כתר, אז אני יכול להתחיל ממנו. זאת אומרת, סך הכל כוונת הרב פה, הוא לא נחת עכשיו להעריך לסדר של פרצופים, בוודאי שגם ביושר יש את עתיק. בוודאי שגם פה יש בחינה של עתיק. אלא מה, כוונת הרב רק רע להראות עם מציאות של 10 ספירות, אז הוא קיצר, במקום 10 ספירות, אז הוא כתב את השמות של הפרצופים. זה הכל. וכולם ביושר, כמו שיש מערכת של עיגולים, יש כנגדו יש מערכת של יושר, גם שם יש 10 ספירות, 5 פרצופים, 5 עולמות. וכולם ביושר. ובחינה זו קראו בתורה את האדם בצלמו, בצלם אלוקים. כמו שכתוב, העברה אלוהים את האדם בצלמו. כן? אז יש קרב שלמה שמעתיק את דברי שלום, ובו הזכרנו קצת, שיעורים שעברו, למה זה נקרא צלם אלוקים? כיוון שזה תכלית הרחמים, זה אדם קדמון, שהוא מאוד קרוב לאינסוף ברוך הוא, למה כתוב מכנה אותו בצלם אלוקים? למה לא הוויה? אז כתב הרב דברי שלום והביא אותו קרב שלמה, שכיוון שהבחינה הזאת של 10 ספירות של אדם קדמון, מדובר פה על הכלים, כיוון שהוא מעריך את הצלם הזה, הוא ממשיל אותו לאדם, לגוף האדם. והגוף, שזה הכלים, שזה מערכת שמגבילה את אור החסד, היא נבראה על ידי כוח של דין. אז לכן קוראים לזה צלם אלוקים. תמיד התפקיד של הכלי הוא להגביל את אור החסד ולא לתת לו להתפשט יתר על המידה. מלך, כיוון שהוא נעשה בדין, לכן הוא נקרא אלוקים.
להראות על
צמצום. מה? הצמצום זה בחינה של דין. הצמצום תמיד זה כוח שמגביל את אור החסד מלהתפשט בלי גבול וקצבה. הקווים האלה, הקווים נכנסים רק בתוך הצינור הזה. כן, זאת אומרת שהצינור הזה באופן כללי הוא עשוי צורת קו אחד. בפרטות, אם אני מסתכל בפרטים שלו, הוא עשוי בצורת שלושה קווים. זה כמו שהמשלנו, משל, שהוא שעבר, גם שהוא שעברו, שאדם מסתכל מרחוק על אדם מסוים, אז הוא רואה אותו בצורת קו ישר. אבל כשהוא מתקרב אליו, הוא רואה שיש לו שלושה קווים, יש לו יד ימין ויד שמאל בגוף. בסדר, אז בפרטות, שהוא מתבונן ביותר, הוא עומק, אז הוא רואה שהקו הזה בעצם מחולק לשלושה קווים. זה כוונת הרב.
אז רגע,
הכל נכנס בקו הזה, היושר.
העיגולים שם לא סגורים?
העיגולים, אם הם סגורים או לא, לכאורה, אם אני אומר שהיושר הזה, הוא נכנס בתוך כל העיגולים והוא בוקע אותם, אז הם צריכים להיות פתוחים בעצם, איפה שהיושר נמצא, צריכים להיות פתוחים. כן, כמובן שזה רק על דרך המשל, כי בעצם, בוא נאמר שבעניין רוחני, אפילו אם ננסה להמשיל את זה לבחינה של אור, האור הוא לא תופס בחינה של מקום, נכון? כמה שאדם יכניס אור לתוך איזה מקום, תמיד יהיה מקום לאור להיכנס. אז אפשר לומר שהעיגול הוא שלם, אפילו שהיושר הוא בוקע אותו, בכל מקרה אפשר לעשות סיור ברוחני, זה לא בעיה לשלב יושר ועיגול ביחד, בסדר? אבל תכף נדבר על זה בענף ג' בריבוע הזה של רבי יעקב צמח, שם זה סוגיה בדוקתה, פחות או יותר.
כמו אנטנה, כמו שאמרנו אנטנה.
נכון, נכון מאוד. לא, אבל הצדיק הזה כשאל, ביחס לכוונת כניסת היושר, אם אני אומר שהיושר נכנס בצורה כזאת, אז זה מראה לי איפה שהיושר נכנס, השאלה היא, האם היושר הזה, כיוון שהוא נכנס בתוך כל העיגולים, זה לא רק בעיגול הזה, הרי הכל מלא עיגולים, והיושר בוקע הרבה עיגולים, את רוב העיגולים הוא בוקע אותם, אופני מצד מעלה. השאלה אם זה יוצר מציאות שהעיגול הוא פתוח, איפה שהיושר. ביחס לחלונות והנקבים, אין ספק בכלל שמה שהעיגולים הם פתוחים. אבל ביחס לבקיעה של היושר, אז יש בזה נפקמינה מאוד חשובה. למה שכתב רבי יעקב צמח לקמן בענף ג' תלמד את זה בעזרת השם, לאט לאט נגיע לזה. ואז מה אני מרוויח מזה? בסדר, מצוין. כן, שהוא פתוח הכוונה, שיש לו פתחים. 100%. והבחינה השנייה וכו', כולם בראש מחנה זו קראו בתורה את האדם בצלמו צלם אלוקים, כמו שכתוב בברא אלוקים את האדם בצלמו, כי הוא קו ישר, הוא מתפשט בדרך קווים. כן, הרב התחיל בקו וסיים בקווים. באופן כללי הוא קו ישר, אבל הוא מתפשט בדרך שלושה קווים. וכמעט כל ספר הזוהר והתיקונים אינם מדברים אלא בזה היושר, כמו שנבהר בעזרת השם, מפני שהרב הוא מדבר בהרבה משלים שנוגעים לגוף האדם. גוף האדם הוא יותר דומה למערכת של היושר. הוא מדבר על דקנה קדישה, על הזקן ועל העיניים ועל האוזניים ועל כל מיני משלים שהוא ממשיל אותם על גוף האדם ועל הריון ועל אישה ועל איש. הדברים האלה במערכת של עיגולים היה מאוד קשה להבין את כוונת דברי הרב. ועכשיו שהוא מדבר על היושר, מאלה כל דברי הרב הם נובעים מספר באר מים חיים, ספר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי הרב הזוהר, וגם ספר התיקונים. מאלה גם שם צריך להיות מציאות כזאת שמדובר על מערכת של היושר על פי רוב. ודע כי יש בזה האצילות, כלומר בכל החלל הזה יש מיני עולמות לאין קץ. כלומר באופן כללי יש חמישה עולמות כמו בתרשים, יש חק ואביה. אבל אם אנחנו נבוא לפרט כל עולם ופרטות, יש פרטי פרטות, יש מיני עולמות לאין קץ. ועולמות אין מספר, כתוב בתיקונים, ועולמות אין מספר. מה?
בתוך
החלל, כן. מחוץ לחלל זה רק אינסוף ברוך הוא, אין לנו רשות לדבר שם. הכל מדובר בתוך החלל.
מה קורה של עולמות?
עולם. עולם זה בחינה שכולה.
גלקסיות מה?
לא, 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 עולם. עולם. גלקסיה זה בסך הכל איזה רקיע אחד מתוך שבעה רקיעים של תחתית עולם העשייה. עולם זה בחינה של שיעור קומה ענק גדול שכולל 10 ספירות. העשר ספירות האלה מרכיבים עולם שלם. בפרטות יש לו חמישה פרצופים, וכל אחד מהפרצופים זה עשר ספירות. אז זה שיעור קומה שהוא הרבה, הרבה.
כל מציאות
שיש בה משפיע ומקבל, זה נקרא עולם.
כן, 100%. יפה מאוד. יפה מאוד. ואין אתה ביורם, אבל נתחיל אתה לבאר עוד פרט אחד הכולל כל מציאות החלל. וממנו מתפשטים כל העולמות, כמו שנבאר בעזרת השם, והוא בחינת מציאות אדם קדמו לכל הקדומים. נזכר בספר הזוהר והתיקונים, ואחריו נמשך סדר כל המדרגות כולם. אז המציאות הראשונה שהרב מתחיל לדבר עליה, היא בחינת עולם אדם קדמון. אדם קדמון, כתוב בזוהר שהוא נקרא אדם קדמון לכל הקדומים. כן, נתנה שהוא קדם לשאר הנבראים, הנאצלים, שאר הפרצופים, שאר העולמות, הוא קדם לכולם. נזכר ספר הזאת תיקונים, ואחריו נמשך סדר כל המדרגות כולם. דע כי בזה החלל נאצל אק. לכל הקדומים, אדם קדמו לכל הקדומים, ויש בו מציאות עשר ספירות, והם ממלאים כל החלל הזה. אמנם בתחילה יצאו עשר ספירות דרך עיגולים, עיגול אלו בתוך אלו, ואחר כך בתוך העיגולים נמשך דרך יושר כציור אדם אחד, באורך כל העיגולים הנעל בציור הזה, ואין אנו עסוקים כלל בבחינת עיגולים, רק בבחינת יושר לבד, ולכמה נדבר בעזרת השם, אותי סגורים היושר מה עניינה. נחזור רגע, דע כי בזה החלל, ארבע שורות מהסוף, דע כי בזה החלל נאצל אדם קדמו לכל הקדומים, ויש בו מציאות עשר ספירות. זאת אומרת, הוא מדבר פה על בחינה של היושר, של אדם קדמון, ויש לו מציאות של עשר ספירות, יש לו ראש, ידיים, רגליים, כמובן, דרך המשל, אז דר על היושר של אק, והם ממלאים כל החלל הזה. אמנם בתחילה, זאת אומרת, לפני שנאצל היושר של אדם קדמון, יצאו עשר ספירות דרך עיגול. בהתחלה יצאו עשר עיגולים של אק, אלו תוך אלו, ואחר כך בתוך העיגולים, בתוך העשר עיגולים של אק, נמשך דרך יושר כציור אדם אחד באורך כל העיגולים. זאת אומרת, פה הרב מדגיש שקודם כל נשלמו כל העשר עיגולים של אק, אחד בתוך השני. ורק אחרי שנשלמו העשר עיגולים של אק, עד שנשלם עיגול המלכות של אדם קדמון, אז יצאו העשר ספירות של היושר של אדם קדמון. בסדר? עוד פעם, איש כותב פורש, רק שנייה, נכון, יפה מאוד, כותב פורש הרב פה שקודם כל נאצלו העשר עיגולים של אק, נגמרו עשר עיגולים של אק לייצל, ורק אחרי שהם נגמרו, אז התפשט היושר של אדם קדמון. זה לא כל כך דומה למה שהרב לימד אותנו בדף י"ב עמוד ראשון, כן? שהרב כותב שם שבתחילה התפשט הקו, נאצל עיגול, אחר כך התפשט היושר עוד קצת ונאצל עוד עיגול. זאת אומרת, הסדר שהרב כתב במעדורה בתרה, בענף ב' הוא היה עיגול יושר, עיגול יושר, נכון? עיגול יושר, עיגול יושר. זאת אומרת, אחד אחרי השני. לא בדיוק כמו שהרב כותב כאן, קודם כל נאצל כל העשר עיגולים, ואחר כך
עשר ספירות. אפשר אבל להגיד שהוא מכין תשתית.
כלומר?
כלומר, כמו שאני מכין צנרת, פותח לזה את הברז. אבל יש לי קודם את הצנרת. אתה לא יכול לפתוח ברז אם אין לך צנרת.
זאת אומרת שקודם כל הוא עשה את הכלים של העיגולים.
תשתית, לכאורה, אני לא יודע. יכול להיות.
אבל כשנגיע לענף ג' נראה שזה קצת יהיה לנו קשה עם התירוץ הזה. זאת אומרת, התירוץ הזה לכאורה יכול להיות תירוץ נפלא, כמו שהתחיל אותו בשם שמעון אגסי, שאנחנו לומר, וגם השאלה בן ששון, לומר ש... אז עוד פעם, השאלה הייתה, כבר פה רואים דמות סתירה בדברי הרב באותו ענף עצמו, מיני הוא בתחילת הענף, או באמצע של מהדורה בתרה, ענף ב' בשער א' ב' שתי מהדורות. ענף ב' בשער א', הוא מתחיל עם מהדורה בתרה, ומסיים במהדורת עניינה. במהדורה בתרה הרב כתב, תדע לך שהמערכת של ההתפשטות של העיגולים והיושר, היא נעשתה אחד-אחד. עיגול יושר, עיגול יושר, עיגול יושר. אחד אחר השני, אבל בד בבד. במהדורת עניינה הרב כותב פורש ב-י' ב', סוף עמודה ג', שקודם כל נאצלו כל היוד עיגוליים, ואחר כך, אחר כך נאצלו היו ספירות די יושר. אפשר לתרץ, לומר, מה שכותב הרב במעלורת עניינה, שקודם כל נאצלו כל היו דיגולים, מדובר על הכלים. קודם כל נעשו הכלים של המערכת של העיגולים, ואחר כך נאצלו הכלים של היושר. ומה שהרב כתב שם, שהמערכת של ההתפשטות של היושר והעיגולים היא נעשית בד בבד, מדובר על התפשטות האורות שבתוך הכלים האלה. עוד פעם, אז מה שכתוב במהדורת עניינה, שהיוד של היוד עיגולים נאצלו, נגמרו לעצל תחילה, ואחר כך היושר, מדובר על הכלים. בהתחלה מאציל ברוך הוא עשה את הכלים של העיגולים, ואחר כך את הכלים של היושר. ומה שהרב כתב בענף ב' במהדורה בתרא, כתב י' ב' עמוד ראשון, זה התחיל כבר בי' א' עמוד ד', אבל הרב פיתח את זה בי' ב' עמוד ראשון, אז מה שכתוב שם שהם התפשטו את בד בבד, מדובר על האור שבתוכם, המערכת של הנרנחי נקרא לזה ככה, שזה האור הפנימי. בסדר? על כל פנים עד כאן זה מצוין לפי אומרייתא. אנחנו נגיע לענף ג', הסוגיה בדוכתא של מה קדם למה יושר ועיגולים, זה בענף ג', איפה שרואים את הריבוע של רבי יעקב צמח, שם הסוגיה שכל המפרשים התייחסו אליה יותר בכובד ראש. יש שם עוד קצת בעיות, נראה, מקווה שהתירוץ הזה יספיק לנו.
אם זה הנגישה קודם, או
הקבלשה
קודם, אז מה זה משתמע?
לא, אז רואים פשוט דברי הרב, כיוון שהרב, אמנם רבנו הרי הוריד לו את התורה הזאת כדי שהוא יכתוב אותה. אבל הרב הוא לא התכוון לגלות סודות בהדיה. הוא לא התכוון לגלות סודות בגלוי. לכן, הדברים של הרב הם מעורבבים, ולפעמים הרב הוא מערבב שמועות, והוא מראה ללומד שיש סתירות, כדי שלא כל אחד יוכל לגשת ולהבין מה הרב רוצה. באופן כללי.
בפועל, מה שנעשה בבריאה,
כן, בגדול אנחנו עכשיו לא רואים מי נפקא מינה, אם היושר קדם בעיגולים או לא. יש בזרות פרט אחד שחסר לנו פה, אנחנו נשלים אותו בענף ג' שנלמד, יש עוד איזה פרט אחד שחסר לנו משאר מבית ענף פרק ד'. בעזרת השם לאט לאט. בגדול, המערכת שאיך אני נהנה מזה אם היושר קדם בעיגול קדם. אין לנו ידיעה על כל פעם, יכול להיות שכן נפקא מינה. אבל מה שאנחנו צריכים לדעת בעניין הזה, סך הכל היא לנסות להתיישב עם דברי הרב, לנסות ליישב על דברים.
יש
גיטה שהחולים מסוים
כלים, הרי נסעור, אז מה בעצם יצר את הכלים?
מה שיצר את הכלים, קודם כל, זה הסילוק של אור החסד. עכשיו, שיסתלק אור החסד כתוצאה מגילוי רצונו התברך, שהמעציל רצה לברוא את העולם, אז נקמסו איפה שהמקום הזה בחלל פה, לפני שהיה חלל, אבל שהוא רצה לברוא את העולם, אז נכנסו פה 10 ספירות. 10 ספירות הכמוסות בעצמותו התברך.
עכשיו,
ברגע שהוא הוציא את זה לפועל, אז המלכות שבעשר ספירות האלה, היא התגלתה בתוך החלל הזה, והיא גרמה לאור החסד שבתוך החלל הזה להיעלם. להיעלם, או כדברי הרב, להצטמצם, לסלק את עצמו. ואז נשאר כוח של דין.
זה מה שהתחלקות על
הצדדים. בדיוק. הכוח הזה שקוראים לו מלכות של האינסוף ברוך הוא, מלכות שבמלכות בעת חיים חלק ב' דף פ"ט עמוד ג'. ובכוח הזה הוא עשה מציאות ראשונית של רשימו של כלים. זה היה מין התהוות ראשונית של הכלים. איך באמת הם נקרשו ונגלדו וכל זה דברים שהרב לא הזכיר אותם פורש פה. רק הרב אמר, המשכיל יבין ראשית דבר מאחריתו. זאת אומרת, יכול להיות שבמושגים שהרב מזכיר בעולם העתידות איך נעשים כלים, יכול להיות שזה כאן נעשה כאן במקום הזה. אבל זה גדול, הכלים הם נעשו כתוצאה מסילוק אור החסד. בכל פנים, הייתה להם אפשרות להתגלות כתוצאה מסילוק אור החסד. בסדר, פחות או יותר.
זה איך שהוא אמר הרב שהוא מתכוון למעלה על הכלים. אם הם התגלו מכוח הצמצום, למעלה הוא אמר שהדרך הקו,
התעגלו, ויקרות פעם ירד, התעגלו. כן, דרך אגב, ירד האור, ירד האור.
אבל איך אפשר לדבר על הכלים? פה הוא מדבר על הכלים.
הרב פה לא הזכיר בחינה שאנחנו יכולים לסתור אותה, כביכול שדווקא הוא מדבר על אור. איך הוא אמר?
הנה,
עוד פעם, בוא נקרא, דקי, בזה החלל נעצל, כי יש בו מציאות 10 ספירות, וכו'. אומנם בתחילה יצאו 10 ספירות דרך עיגול. לא כתב שהאור נמשך בדרך עיגול, נכון? הוא כתב שנאצלו בתחילה 10 עיגולים, 10 ספירות דרך עיגול. אז אם כן, יכול להיות שכוונת הרב לכלים באמת. ואז אני אומר, בהתחלה נאצלו 10 כלים של אק בבחינת עיגול, אחר כך נאצלו 10 כלים של אק בבחינת יושר, ואחר כך נכנס אור אינסוף ברוך הוא ומילא אותם בד בבד. זה ואז זה מיישב לי את שתי השמועות, מי-יוד בית עמוד ראשון ל-יוד בית עמוד הגימל. בסדר? עד כאן זה בסדר. כשנגיע לאלף גימל, נראה ננסה פחות או יותר להתיישב עם זה. הייתה להם אפשרות להתגלות כתוצאה מהצמצום. הצמצום לא גילה את מערכת הכלים, הצמצום גרם להם אפשרות להתהוות. שוב, זה לא כמו שאדם מציל מזותו של ים, שהים יש לו גאות ואז יש לו שפל, יש לו גאות הוא לוקח כל מיני דברים, ואז שהוא יש לו שפל, פתאום מתגלים דברים. זה לא שהמעציל ברוך הוא סילק את אור החסד שלו, ופתאום ראינו כלים. כי הכלים הם דבר שהוא נברא, יש מאין גמור. אז אם כן, זה לא בדיוק שהצמצום עצמו עשה את הכלים. הוא גרם להם אפשרות להתאבות. כן, הוא גרם להם אפשרות להתאבות. כך יותר בבית לחם יהודה.
למה זה אומר שהצמצות של האנשים הוא, למעשה נחקק כל מה שמחנה נחקק. ורק
מהם אחר
כך הוא פוגש בזה
ומגלה
את זה, כל פרט ופרט וכל פעם מגלה פרט אחר.
כן, נכון, אבל הכלים לא
נתגלו. זה מה שנחקק, זה
הכלים. הנה חינמי, שם הכלים נעשו יותר גשמיים כביכול, אבל הצמצום עצמו הוא לא עשה אותם בפועל. הצמצום הוא רק קודם כל אפשר להם להתגלות. אז היה בחינה של רשימו של כלים, נקרא לזה ככה. ורואים שברגע שהאור החסד התפשט, אז ממילא מתגלה שם כוח של דין, וזה הבחינה של העשר ספירות. הכמוסות בעצמותו יתברך, עשר ספירות זה כוח מוגבל, אין ספק. אז אם כן, יש מציאות כזאת של כלים שם כפתע מהצמצום, אבל זה לא מה שגילה את הכלים. גרם להם אפשרות להתאבות עכשיו. עכשיו הרב אומר, אז טוב, טיפלנו בעניין הזה פחות או יותר, האם העיגולים קדמו לגמרי או בד בבד. אמרנו, בכלים, באורות, בינתיים. עכשיו, אמנם בתחילה יצאו את הספירות דרך עיגול אלו תוכל, אחר כך תוך העיגולים נמשך דרך יושר כציור אדם אחד באורך כל העיגולים הנ"ל, בציור הזה, ואין אנו עסוקים כלל בבחינת עיגולים, רק בבחינת יושר לבד. זאת אומרת, בדרך כלל הרב אומר, אנחנו נתעסק במערכת של היושר, ולכמה נבהר בעזרת השם עוד מציאות עיגולים ויושר מה העניין. הנה, על ידי הצמצום הזה הנ"ל, אשר נעשה האדם הנ"ל, היה בו בחינת עצמות וכלים. עצמות זה האור שמתפשט בתוך הכלים, זה כמו אור הנשמה. היה בו בחינת עצמות וכלים. עוד פעם, והנה על ידי הצמצום הזה הנ"ל, אשר נעשה האדם הנ"ל, היה בו בחינת עצמות וכלים, מסביר הרב כי צמצום האור גורם מציאות הוויית הכלים. על ידי שהמעציל מסלק את אורו, אז הוא גורם אפשרות של מציאות הוויית כלים. עכשיו, על מה הרב מדבר פה? האם הרב מדבר פה על מערכת של יושר או של עיגולים?
אמר יושר.
אני
מדבר רק על יושר.
רק
יושר לבד.
יפה. יפה. יפה, רק שנייה. והנה על ידי הצמצום הזה עוד פעם. אז בהתחלה הרב אמר שהוא לא מדבר במכינה של העיגולים, נכון? Mm. ולכמה נבהר בעזרת השם עוד מציאות העיגולים ואושר מה העניינים, אבל עכשיו אני כבר לא מדבר בעיגולים.
אומר אדם.
רק שנייה, יפה, זה גם טוב. והנה על ידי הצמצום הזה הנ"ל אשר נעשה האדם, אז לכאורה אדם אולי גם כן כוונתו ליושר, אבל זה גם עדיין לא כל כך ראיה מפני שגם לעיגולים הרב קורא אק, קורא להם אדם קדמון, עשר עיגולים זה אדם קדמון. גם בעיגולים הוא משתמש בלשון של אדם, זה עדיין לא ראיה חזקה כל כך להוכיח שהרב מדבר פה על יושר. תכף נאמר מהי נפקא מינה.
קודם הוא אומר, אלו תוך אלו ואחר כך בתוך העיגולים נמשך דרך יושר כציור אדם.
יפה, יפה, זהו, אז פחות או יותר, משמע יותר שדברי הרב פה על היושר. עוד פעם נקרא שורה שלישית, והנה על ידי הצמצום הזה, הנעל אשר נעשה האדם, הנעל, היה בו בחינת עצמות וכלים. למה? איך זה? כי צמצום האור גורם מציאות הוויית הכלים, כמו שנבאר לכמן בעזרת השם, ואין לנו רשות לדבר יותר במקום גבוה כזה, כלומר להרחיב בפרטים של המציאות של הצמצום וגילוי הוויית כלים, שזה כוח של דין, המשכיל יבין ראשית דבר מאחריתו, כמה שבעזרת השם בדרושים אחרים הבאים לפנינו. עכשיו, כן. עכשיו, מה שהרב כותב פה על ידי צמצום הזה הנ"ל אשר נעשה, האדם הנ"ל היה בו בחינת עצמות וכלים, ומסביר הרב כי צמצום האור, הסילוק של אור החסד או האלם, ההסתר של אור החסד, הוא גורם מציאות הוויית הכלים, אם אנחנו נפרש פה שמדובר פה על היושר, אז יוצא פה חידוש עצום, יוצא פה חידוש גדול מאוד. יוצא פה חידוש שבעצם על ידי הצמצום הזה, לא רק נעשה רשימו של עיגולים, גם נעשה רשימו של בחינת היושר.
מה שהיושר בא אחרי?
או, זה לפי תירוץ, זה לא כתוב בדברי הרב. אנחנו מנסים לתרץ את זה. לאט לאט. הרב כתב פה שבעק הזה יש בחינת עצמות וכלים. ואז הרב כביכול הוא מתרץ קושייה, הוא אומר, ואם תשאל איך פתאום יש פה בכלל בחינה של גילוי של כלים, שזה כוח של דין, שהוא גורם לסלק אור החסד, במקום כזה גבוה מה שייך גילוי של דין, הרב אומר, זה נעשה על ידי שהמעציל ברוך הוא סילק את אור החסד שלו. על ידי שהוא סילק את אור החסד שלו, אז התגלה פה כוח של דין. הכוח של הדין הזה מוצג לי בבחינת 10 כלים של אק. עכשיו, אם מדובר פה על היושר, אז יוצא פה חידוש נפלא. שכיוון שהרב תולה את זה בצמצום של האינסוף ברוך הוא, והצמצום אנחנו למדנו עד היום שהוא נעשה בצורת עיגול, כמו שהרב לימד אותנו וראינו בתחילת השיעור בי"א, סוף עמודה ג', שכיוון שהמעציל ברוך הוא שווה בתכלית השוויון, והתכלית של השוויון היא מוצגת בצורת עיגול, אז היה מוכרח שכל החלל הזה יהיה עיגולים. עכשיו, אם אנחנו מפרשים פה על היושר, אז יוצא שהצמצום הזה, גם כן בבחינה של היושר, היא גרמה שם בחינה של מציאות של הוויית כלים במערכת של יושר. זאת אומרת שהסילוק היה גם בבחינת עיגולים וגם בבחינה של יושר. זאת אומרת, המעציל בנה, כביכול, הוא בנה לעצמו את השביל הזה של הצינור, שהרב ממשיל אותו לצינור, לקו דק אחד, הוא בנה לו את זה גם כן כתוצאה מצמצום. וזה חידוש עצום. זה דבר שהרב לא הזכיר אותו מפורש
שם.
הרב אמר מפורש שהצמצום היה בחינת עיגול. זה הרב הקטן מפורש, י"א סוף עמודה ג'. אבל שהצמצום היה בחינת יושר, זה הרב לא קטן מפורש. פה הוא כותב לנו ברמז דק, רמז דק מן הדק, שהבחינה הזאת של היושר היא גם כן התגלתה כתוצאה מהצמצום. שוב, אם אני מפרש פה על בחינה של היושר, למשל, גאון רבנו יוסף חיים, חבר שלום, בספר דעת ותבונה, בספר העמוק שלו, דעת ותבונה, כן, בדרך כלל אומרים שדעת ותבונה זה ספר של מתחילים. אבל צריך לדעת שספר דעת ותבונה זה ספר עמוק מאוד, עמוק מאוד קשה למתחילים. ממש אי אפשר להבין שם כלום למתחילים. זה מהענבה, רבן איש חי אמר, מי שבא ללמוד את חיים, תבוא, תלמד קודם כל דעת ותבונה 7 פעמים, ותלמד את ההקדמה שלי 15 פעמים, ואז אתה תוכל ללמוד את חיים. אבל שם מי שלומד דעת, שם הוא מתייאש, מי שלומד דעת ותבונה. כי מה שעשה הבן איש חי שם, הרבה לא יודעים מה שהוא עשה, הרבה חושבים שהוא העתיק קטעים קטעים, אבל מה שהוא עשה שם זה משהו מדהים, שמי שעוקב שם אחרי הדרושים, איך הוא בנה אותם, זה ממש מביא את הרעיון, איך הוא לקח ממש שתי שורות ממבוא שערים, והוא הרכיב אותם על קטע מעץ חיים, ואחר כך אותם הוא עבר לעץ חיים, והוא דילג, והוא חתך משאר הקדמות, הוא עשה שם סלט מאוד טעים, כמו שאומרים. בקיצור, הבן איש חי כותב בדעת ותבונה בפרק ג', עמוד ראשון, שמה שכתוב פה, מה שקראנו עכשיו בשורות הקדושות האלה, יש פה ראיה מפורש שהרב כותב בהדיה, הרב, הלשון של הרב בדעת ותבונה, בהדיה הרב כותב פה שהצמצום היה עבר מערכת של רשימו גם בבחינה של היושר. זאת אומרת, הבן איש חי לומד פה בפשיטות שמדובר פה על היושר, וכותב את זה שהוא מוכיח את זה כביכול מידי נפשה, שהצמצום הזה הוא גרם מציאות של רשימו של כלים גם במערכת של יושר. זה חידוש עצום, הוא אומר, זה חידוש מאוד גדול, אבל רואים שאפשר להבין ככה בדברי הרב, ולא רק הוא, גם השם משמעון, השם משמעון אגסי, הרב השלום, שהיה חברו של הבן איש חי, גם הוא כתב בפשיטות בשם משמעון דף וב, גם כן, הוא כתב בפשיטות שגם במערכת של היושר היה בחינה של המערכת הזו של הרשימו, והוא מסיים במאי שינה, זאת אומרת, מאי שינה, כמו שהצמצום היווה מציאות של רשימו, הוא השאיר רשימו של כלים של בחינה של עיגולים, כמו שהוא הצטמצם בעיגול, ככה גם כן המעציל בנה לעצמו מערכת של יושר, שאחר כך הוא יוכל להיכנס שם, כמו שהוא הכין לעצמו מערכת של עיגולים שיוכל להיכנס שם, ככה גם כן הוא הכין לעצמו בחינה של יושר. עכשיו, המי שינה של השם ישיון, לכאורה כן שינה. זאת אומרת, מי שמתבונן בטעם שהרב נתן, כיוון שהאינסוף הוא שווה בתכלית השוויון, והתכלית השוויון היא מציאות של עיגול, זה ודאי, אני מבין, למה המעציל ברוך הוא בנה לו מערכת של רשימו של עיגולים. הוא צמצם לעצמו צריך עיגולים בגלל שהעיגול הוא בחינת של שוויון. אבל אם אתה בא למערכת של היושר קו, זה לא מראה לי מציאות של שוויון, תכלית השוויון. אז יש הבדל בין הצמצום של העיגולים ליושר. זאת אומרת, הטענה של השם ישנו מי שינה, להוכיח את זה מכוח הטענה של מי שינה, זה לא מספיק. אבל מה שהרווחנו, שגם הוא טוען שהמערכת של היושר היא גם כן נעשתה כתוצאה מהצמצום. זה גם כן דבר ש... טוב, ראוי להתעמק בזה יותר, אבל אין הרבה מקורות לעניין. פה המקור היחיד שעליו בנה בן איש חי את השיטה הזאת. כי מדומני שאלה שמסור בהחלמה טוען שהמערכת של הצמצום עשתה רשימו רק של העיגולים. שאלה שמסור בהחלמה כמדומני. מה? היושר הוא נעשה כנראה בשלב שאחרי, לפי השיטה הזאת, לפי הבנה של שמסור בהחלמה, כנראה שהוא נעשה שלב אחד אחרי, רק הרב לא גילה איך. הוא לא כתב איך, הרב לא גילה לנו איך זה נעשה עכשיו. לפי המציאות הזאת, לא נוכל להגיד שהכלים של העיגולים קדמו ליושר, נכון? לפי השיטה של הדעת ותבונה והשם ישמעון, אם הצמצום הוא נעשה בבת אחת וברא לי בד בבד את המערכת של היושר בעיגולים, אז התירוץ הזה כבר נפל. התירוץ לעשות חילוק בין כלים לאורות ולומר שהעשר כלים של העיגולים נזרעו קודם העשר כלים של האורות, אבל ההתפשטות של האורות הייתה בד בבד, אז לפי השיטה הזאת, התירוץ הזה הוא עדיין לא מספיק. עוד לפני שהגענו לענף ג' ששם יש לנו עוד ידיעה נוספת שהיא מקשה לנו את...
יש הביאה בעיגולים גם?
בוודאי, כן. זה כנגד זה עשה אלוהים. כל מה שיש ביושר יש בעיגולים.
והתערבות אבל לנאצלים עצמם.
הכל יש.
אנחנו עד פה בעולם הזה זה עיגולים או יושר?
אנחנו בחילה של יושר. אבל יש מציאות שכנגד המציאות של היושר היא פועלת גם במערכת של עיגולים. כמובן, לא על אותו משל, יהיה קשה להמשיל משלים שהרם משאיר אותם על גוף האדם במערכת של עיגולים. לכן הוא עזב את העיגולים.
אז בגלל זה אפשר להוכיח באמת מדברי הרב גם חזרה אחורה.
שמה?
כי הרב כותב, הנה כבר המקום שיוכלו להיות שם נאצלים ונבראים ויצורים ונעקים, והרב אמר שזה בחינת אביה.
נכון.
ואם הרב ידבר שכל תכלית בריאת העולם זה בשביל כדי שיעשו את עם ישראל, אז ואנחנו מדברים תמיד כנגד הברואים בעניין של יושר ועיגולים,
נכון.
אז משמע שכל התכלית זה באמת העניין של יושר. נכון. הוא אומר, והנה נעשה. אז משמע שבהסתלקות, כמו שקדים למעלה, אז נשאר מקום החלל ואומר לי פנו ורקני. איך הוא נשאר פנו ורקני להתערבות האביה? משמע,
גם
כן יושר ולא רק עיגולים. לכאורה אפשר אולי ככה גם
לאחר. בסדר גמור. נכון, עדיין אפשר לומר שהיושר הוא נעשה אחרי, המציאות של הכלים של היושר הוא נעשה לאחר העיגולים, לאחר המציאות של העיגולים. כן, זאת אומרת שכבוד רוצה להגיד שהצינור שהרב מדבר עליו הוא בחינה שנעשתה כתוצאה גם כן מהצמצום.
בדיוק, כמו שהיה את הבחינה של העיגולים, אז העיגולים
כן, אלא אם כן אנחנו נאמר, נחזור חזרה ולא נשכח שהבחינה של הקו היא כלולה משתי בחינות, חיצוניות ופנימיות. שתי מבחינה של אור. אלא מה זה חיצוניות הקו וזה פנימיות הקו, שזה אור הנפש והרוח. כמו שנדבר על זה לכמן גם, בעזרת השם בענף ג'. אז טוב, הסברנו מה שיש לעמוד פה בלשון הזאת של הרב, על ידי צמצום הזה, הנעל אשר נעשה האדם הנעל הערו בחינת עצמות וכלים, אנחנו בדף י"ב עמודה ד' למעלה. והנה על ידי הצמצום הזה הנעל שנעשה האדם הנעל הערו בחינת עצמות וכלים. איך יכול להיות שיש פה בחינה של כלים? הרב עונה ואומר כי צמצום האור גורם מציאות הוויית הכלים. אז אם אתה מפרש על יושר, אם אתה מפרש את זה גם על יושר כי הרב מזכיר אדם והוא אמר שהוא עוזב את העיגולים, אז יוצא שהצמצום היווה מציאות גם כן של כלים של יושר. ואז יוצא חידוש מאוד עצום. ואין לו רשות לדבר יותר מקום גבוה כזה, והמזכיר יבין יש דבר מאחריתו, ממש בעזרת השם בדרושים אחרים הבאים לפנינו. אמנם, אינו כלי ממש, זאת אומרת, כיוון שהרב הוא משתדל כמה שפחות להזכיר כוח של דין במקום כזה גבוה, במקום כזה קרוב לאינסוף ברוך הוא, אז לכן הוא לא רוצה להגיד שיש פה כלי ממש. כלומר, אין פה גילוי של דין בפועל ממש. אין בו ממש בחינה של שכר ועונש. מה? כן, הצמצום הוא בחינה של דין. אבל... שהרב מזכיר כלים זה כבר דין יותר חזק. הרב הוא משתדל להיזהר בלשון במקום כזה גבוה, אז הוא מדגיש שהכלי הזה שהוא מדבר עליו זה לא כלי ממש, כלומר זה לא גילוי של דין, מה שאנחנו מכירים של שכר ועונש, אלא שבערך האור שבתוכו נקרא כלי. ביחס לאור שבתוכו, אז אני קורא לו כלי, אין לי ברירה, אני רוצה להדגיש שיש פה שתי בחינות של אור וכלי. אומנם הוא זך ובהיר בתכלית הסיכוך והדקות והבהירות. הנה, האדם קדמון הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, פירוש ולא עד בכלל, כמובן.
הוא לא נוגע במה,
הוא
לא
מגיע עד כמעט, עד למטה, הוא לא מגיע ונוגע באינסוף גם מצד השני.
הרב, הקו הזה לא מגיע רק עד האמצע, כי אם הוא יעבור את האמצע, אז הוא כבר נכנס לאותם מגולים שמתפשטים
באמצע. אין לו בעיה להיכנס, הוא כן נכנס גם כאן לעיגולים שמצד מטה, הוא בוקע גם את העיגולים, גם את תחתית העיגולים שמצד מטה, עד שהוא מגיע למעלה מעיגולי עתיק ועק.
אז יש עיגולים שיש להם גם ראש וגם תחתית.
הנה חינמי, כן, אבל החיות שלהם היא רק מהגג העליון. החיות שלהם היא רק מהגג העליון.
אז למה הוא ממשיך לרדת ממטה?
יש איזו מטרה כדי לעשות איזה חילוק בין הצילות לעולמות ביה. מה זה לקמן? בענף דלת. עוד שתי פרקים בעזרת השם. בסדר? אז אמרנו שרק מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות, הנעל, כלומר בכל החלל הזה שנעצד, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שנבהר בעזרת השם. זאת אומרת, רק אדם קדמון הוא שורש לכל העולמות שיעצלו ויברעו ויצרו ויעשו אחר כך. מה? מבריח, כמו בריח, הוא מתחיל מאיזה מקום והוא מעביר את כל החלק שהוא נמצא בתוכו. כמעט עד הסוף. אבל בבחינת פנימיות ועצמותו של אדם זה, אין אנו רשאים לדבר בו ולהתעסק כלל. עכשיו, בשער א', הרב לא כל כך מתעסק באורות שבפנים. בענף ב', הרב לא מתעסק. אני אומר לכמן, יש מקומות שהרב בכל זאת מתעסק באורות שבתוך האק, אפילו שפה הוא כותב שאין לו רשות לדבר. יכול להיות שכוונת הרב באופן כללי עדיין הוא יכול לדבר, אבל במערכת הפרטית שבתוך מה בדיוק יש במוחין, איך נעשויה הגולגולת של אק, הדברים האלה, הדברים הפנימיים באופן פרטי ביותר, יכול להיות שבזה הרב הוא לא מסכים לדבר, אבל יש כלל ידוע שהרב כותב אותו בשער ט"ז, בפרק ה', ורבנו הרשע שהעתיק אותו למסקנה ברחבות הנאה בפתי תמות שני, שכל מקום שהרב מדבר על אריך אנפין, אז באופן כללי הכוונה לעולם אדם קדמון. זאת אומרת, אריך, מי ששם לב בתרשים, במערכת של העולמות, קוץ של יוד רומז לאדם קדמון. ובמערכת של הפרצופים, הקוץ של יוד רומז לאריך אנפין. אז שהרב רוצה לרמוז את הדבר מאוד נעלם בתוך האדם קדמון, והוא לא רוצה לדבר מפני שזה מקום מאוד גבוה, אז הוא מדבר על אריך. והמסכים מבין שמה שיש בפרט יש בכלל. כלומר, מה שיש לי באריך, שהוא קוצו של יוד, אני יודע שגם יש באק. יכול להיות שהפרטים שהרב דיבר עליהם באורך וברוחב אצל אריך, שם הרב כן דיבר על באופן יותר מפורט, אז יכול להיות שזה כוונת פה הייתה כוונת הרב שהוא לא רצה לדבר על אק, כל הדברים שנמצאים בפנים. זה מה שהוא הזכיר פה, אבל מבחינת פנימיות ועצמותו של אדם הזה, של האק, מה שיש בפנים בפרטות, אין לנו רשות לדבר בו, להתעסק כלל. אמנם נתעסק ונדבר במה שנאצל ממנו. והוא כי הנה להיות אור אינסוף גדול מאוד. לכן לא היו יכולים לקבלו אם לא באמצעות האדם קדמון הזה. כלומר, האדם קדמון הזה הוא מתווך בין האור אינסוף לבין העולמות שנאצלו מהאק. ואפילו מזה האק לא היו יכולים לקבלו העולמות התחתונים, כמו עולמות הצילות והיצירה עשייה, אם לא אחר יציאת האור חוצה לו, דרך הנקבים והחלונות שבו, שהם אוזן, חותם, פה, עיניים. כמו שנבהר בעזרת השם, כל העולמות יש להם שורש שיצא דרך נקבי הפנים של אק. אפילו העולמות שעמדו מהטבור ולמטה, הם עולמות שהבחינה שלהם יצא דרך נקבי הפנים. כגון עולם הנקודים, שאנחנו נלמד על זה בעזרת השם עוד הרבה, שהאורות שלו יצאו דרך העיניים ונעמדו מהטבור ולמטה. לכן הרב הזכיר פה שהם יוצאים דרך נקבים וחלונות, כלומר שהם יוצאים בצורה מצומצמת, לא יוצאים בשופי בבת אחת. מה ההבדל בין נקבים לחלונות? מה ההבדל בין נקב לחלון?
גודל.
נקב זה דבר שאין לו מכסה. חלון זה דבר שהוא לפעמים הוא מכוסה. אז יש נקבים בפנים שהם לא מכוסים לעולם, כגון למשל הנחיריים, נקבי החותם, או האוזניים. כן, האוזניים, הגמרא בכתובות היא אומרת שלפעמים כן צריך לסתום אותם, אבל בדרך כלל איך שהיא עשויה היא לא. העיניים הם יותר דומים לחלון, שלפעמים נסגרות. גם הפה, תמיד הוא צריך להיות סגור, רק מתי שלומדים תורה, צריך להיות פתוח. ככה כתוב בירושלמי, ובמסכת ברכות דף אחרון כתוב, כל פיתתיה, כוונה דיבורים, בישין. זאת אומרת, כל הדיבורים הם רעים. חוץ מדיבורים של אורייתא, של דיבורים של תורה, זה הדיבור הכי טוב שמועיל.
יופי. כתוב
שהאוזניים
נכווים
ראשונות. נכון, נכון. זהו, זהו, זה מה שהוא אומר את הגמרא שם בכתובות. למה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו עשה את החינוך של האוזן? למה לעשות בו עגילים? שאם אדם שומע לשון הרע, אז הוא יסתור את האוזן עם החינוך
שלו. גם האצבעות עשו אותם בו יתדות.
נכון, נכון. יתה תהיה לך על אוזניך. בואו נתחיל מהענף ג' בעזרת השם שלנו כמה דקות. ענף ג' כמו שכתוב כאן, אז המקור שלו הוא מספר הדרושים, כי ספר הדרושים הוא מהמהדורות הראשונות של מוהר פה הקדוש. מהדורה כמה? הרב כותב, עוד צריכים אנו להודיעך בעניין אלו הבית בחינות שהם עיגולים ויושר בציור אדם, כי הנה יש באדם התחתון חמש בחינות תורות של נער נחי, ואין זו למעלה מזו. זאת אומרת, הנשמה של האדם נחלקת לחמש בחינות. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נחלקת לחמש בחינות, זו למעלה מזו, באמצעות חמש פעמים ברכי נפשי את השם. כן, ברכי נפשי את השם. כמה פעמים קראנו היום ברכי? במזמור ק"ג יש רק שלוש פעמים ברכי. ובמזמור ק"ד יש עוד פעמיים. אז זה מתחלק. חמש פעמים שנזכר בספר תהילים, יש שלוש פעמים בקוף ג' פעמיים בקוף ד'. בסדר? אז זה חמש פעמים ברכי נפשי, כנזכר במסכת ברכות, פרק כמה, דף י' עמוד ראשון, מסכת ברכות. שם לא כתוב נפש רוח נשמה שזוכר. כתוב שם חמישה דברים שיש לנשמה, חמישה מעלות שיש נשמה. לא כתוב שם נפש רוח נשמה חיה יחידה. אבל זה רמז. הרב מסביר שם מה שחזל כינו חמישה תכונות שיש לנשמה, רואה ואינו נראה וכו', שהם כנגד חמש בחינות שיש לנשמה והם נער נחי. באופן כללי, שאני רוצה לקרוא נער נחי, אז אני קורא לזה נשמה. אפילו שאחד מהשמות הפרטיים זה נשמה. נפש, רוח, נשמה. חיה יחידה. באופן כללי הרב קורא לזה נשמה. כל הנער נחי באופן כללי נקראים נשמה.
למה קוראים יחידה בחיה? אמרת שם.
יחידה, הרב כותב, בגלל שהיא לא מתחלקת. ככה הרב כותב בשער אחף. חיה, צריך לחשוב על איזה טעם ככה, לשבח בזאת השם.
חיה ושמו,
כן.
מבחינת
מקיפים חיה ושמו? כן, בדרך כלל. אבל יש להם גם כן בחינת באור פנימי, באור פנימי. בזאת השם. אז הם כנגד חמש בחינות שיש לנשמה, כלומר, החמש בחינות האלה שהם נערנחי, שהם חמש מדרגות זו למעלה מזו, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, כמו שנבאר במקום אחר, כמו שביארנו במקום אחר, בעניין אורות הפה דאק, הנקראים עקודים, עיין שם, זה בשער וב נלמד את זה בעזרת השם, והנה, בחינת העשר ספירות ועיגולים, כולם יש בהם כל הבחינות הנ"ל. איזה בחינות? נער נחי. בעיגולים, בחינת העשר ספירות ועיגולים כולם, יש בהם כל הבחינות הנ"ל. שהם אורות וכלים, והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף, והכלי נחלק לחיצוניות ופנימיות. וכן בחינת עשר ספירות דיושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. בואו נחזור, והנה בחינת העשר ספירות דיגולים כולם, יש בהם כל הבחינות הנ"ל, שהם אורות וכלים, והאור נחלק לאור פנימי ואור מקיף, כמו שהרב הסביר בענף הקודם, שיש את הכלי שבתוכו יש את האור פנימי ומחוץ לו יש את האור המקיף, אז כל אור נחלק לפנימי ומקיף, והכלי עצמו גם הוא נחלק לחיצוניות ופנימיות. זאת אומרת שזה כלי, זה כלי אחד ויש לו שתי דפנות, זה כמו כלי, כמו קורס, שיש לו את הפנימיות שלו ויש לו את החיצוניות. אז ככה גם כן בחינת הכלי הזה, הוא נחלק לשתיים, חיצוניות ופנימיות. וכן בחינת עשר ספירות דיושר בציור אדם, יש בו כל הבחינות האלו בעצמם גם כן. אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא זה, כי עשר ספירות דעיגולים הם בחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, פנימי וחיצון, כלומר פנימי וחיצון בכלים, כן? יש בהם אור פנימי ואור מקיף, עוד פעם, אמנם החילוק שיש בין העיגולים ליושר הוא, אם זה אותו דבר כמו היושר, אבין, כן, למה זה עיגולים וזה יושר? כי 10 ספירות ועיגולים מבחינת האור הנקרא נפש, ויש בהם אור פנימי ואור מקיף, ובכלים יש פנימי וחיצון, ויש להם בחינת 10 ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות, וגם יש 10 ספירות של אורות, לכל אור יש בו אור פנימי ואור מקיף. נכון, נכון, זה כפל לשון, זה כפל של לשון. אבל 10 ספירות די יושר, הם בחינת האור הנקרא רוח, שהוא מדרגה גבוהה על מדרגת הנפש כנודע. וגם הם כלולים מאור פנימי ואור מקיף, וגם להם יש 10 ספירות די כלים. בכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. זאת אומרת שההבדל בגדול, הרב אומר, שיש בין העיגולים ליושר, שבעיגולים האור שמתפשט זה אור שנקרא אור הנפש, והאור שמתפשט במערכת של היושר קוראים לו אור הרוח. עכשיו, פה. אז עכשיו הרב יקדים וכתב שיש בחינה, אלו בבחינות שהם עיגולים ויושר, יש באדם 5 בחינות של 5 בחינות של אורו שקוראים להם נרנחי. אז מצד אחד הרב פתח ואמר שבעיגולים וביושר משמע דברי הרב שיש בהם נרנחי, ואחר כך הוא אמר לו, תשמע, בעיגולים יש רק נפש, הוא אמר, בעיגולים יש נפש, ובמערכת של היושר הראש מתפשט הוא סוד הרוח. באופן כללי, הרבה מפרשים כתבו שבאופן כללי, בכל אחד מהמערכת הזאת של היושר בעיגולים, ודאי שמתפשטים בעשר ספירות, מתפשטים בחינה של 5 אורות נרנחי.
אז מבחינת נפש.
אבל כל האור שמתפשט במערכת של העיגולים ביחס למערכת של היושר, אז הוא נקרא הנפש. האור שמתפשט בעיגולים הוא בחינה של אור הנפש, ביחס לאור שמתפשט במערכת של היושר.
אבל אין בחינה של נשמה? אין יותר.
יש להם נשמה,
לא,
אופן כללי.
לא, יש.
אופן כללי,
חיה דנפש, יחידה דנפש, זה חיה דנפש. זה, כן, זה בעיגולים. נכון, אבל בקו, אז הכל יחידה דרוח, וחיה דרוח.
הוא נשמה, יש משהו נשמה. הוא נמצא מעל העיגולים והיושר האלה.
ואיפה שאמרנו שזה לא מדברים מהראש דאק?
מהראש דאק, משהו כזה.